אנחנו ממשיכים בלימוד האגדות בגיטין לפי הסדר. ראינו בפעם הקודמת את העניין של איך אדם צריך להתנהג בביתו, ועכשיו זה עוד גמרא שמספרת לנו איך אדם צריך להתנהג בכלל. דווקא זה טוב על רקע שבוע של הבחירות ועוד כל מיני עניינים, זה במקום הסיפור הזה והעניין הזה. שלח להם מר עוקבא לרבי אלעזר: בני אדם העומדים עליי ובידי למוסרם למלכות מהו? עכשיו צריך להבין, זה דבר די משונה שמר עוקבא שולח לרבי אלעזר. תראו למטה בנקודה, מר עוקבא המורה בבלי בדור הראשון, היה ראש הגולה, עמד בראש בית דין חשוב בעיר כפרי, מפורסם במעשה צדקותיו, היה נוהג להרבות במתן בסתר. זאת אומרת, הוא היה ראש הגולה, והוא גר בעיר בשם כפרי, ביישובי היהודים בבבל. יש פה שני מקומות שמסתפקים איפה מר עוקבא היה. בכל אופן, זו הייתה עיר די משמעותית, עיר ששכנה כנראה מדרום לסורה, מולדתם של רב ושל דודיו רבי חייא וכולי וכולי, ובית דינו היה בכפרי. ויש פה כמה עניינים על העיר הזאת, על המקום הזה, ויש איזו אופציה נוספת מה בדיוק היה שם, אבל בהחלט מקום שמכירים אותו ומזהים אותו. אז מר עוקבא, שהוא היה ראש הגולה, הוא שולח שאילתה לרבי אלעזר. רבי אלעזר בן פדת, שימו לב, המורה בבלי, אני קורא למטה, בדור השני, עלה לארץ ישראל והיה ראש ישיבה בטבריה. אנחנו תכף נראה למה הוא שלח את השאלה הזאת לארץ ישראל ולא בבבל. יש פה איזה נקודה כלשהי. כל ימיו היה אני מרוד, מרבה לשבח את המידות הטובות ובעיקר את השלום. אז זה מובן מאוד, תכף נראה לפי השאלה למה הוא שולח אליו. אז שלח להם מר עוקבא, ראש הגולה בבבל, לרבי אלעזר בן פדת שנמצא בארץ ישראל, שאלה בענייני הנהגה. בני אדם העומדים עליי, אומר רש"י, אתם רואים פה את רש"י, לחרף ולגדף, לא גורמים לי נזק ממוני. בחירות של העירייה השבוע, חירופים וגידופים, זה כסף קטן לעומת מה שהיה שם. באחד, על השני, וכו' וכו'. עכשיו, מה צריך לעשות? סתם, אדם עומד וחרף ומגדף אותי. אני צריך לעשות משהו, אני לא צריך לעשות משהו. איך אני צריך להתנהג? ומר עוקבא, מכיוון שהוא היה ראש הגולה, היה לו כוח, היה לו כוח כלפי המלכות. הוא יכל היה להגיד להם, שמעו, תיקחו את זה וכו' וכו'. אז הגמרא שואלת, בני אדם העומדים עליי ובידם למוסרם למלכות מהו? אז אומר רש"י, העומדים עליי לחרף ולגדף, ובידי למוסרם למלכות. אומר רש"י, כוח בידי להלשין עליהם, אני יכול לפנות למלכות שיטפלו בהם. מהו? מה לעשות? סרטט וכתב לי. זה כמובן מסביר, אנחנו תמיד משתדלים להראות מהם הנסיבות שבהם האגדה מופיעה. הגמרא בתחילת גיטין דנה בסוגיית סרטוט, וזה הגורם המזמן. האם מותר לכתוב מילים בכתב אשורי, בפסוקים, כי צריך לכבד את הכתיבה של כתבי הקודש, ואסור לכתוב אותם בלי סרטוט? אז ממילא, אגב העניין של הסרטוט, מופיעה הסוגיה הזאת. סרטט וכתב לי, אז הוא שולח לו, אבל הוא מסרטט, הוא כותב, פסוק בתהילים, אמרתי, אשמרה דרכים מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום ועוד רשע לנגדי, אף על פי שרשע לנגדי, אומר רש"י, מריבני ומקניתני, אשמרה לפי מחסום. אדם צריך לעבוד על עצמו, להתאפק, למרות שרשע לנגדי, למרות שעושים לי צרות, ואני סובל וכו', צריך לשתוק. טוב, זו הייתה ההוראה הראשונה. שלח לי, אומר לו, בסדר, עשיתי את מה שאמרת לי, אבל העסק לא נגמר. שלח לי כמצערי לי טובה. הם לא גומרים. הם עושים לי עוד ועוד צרות. ולא מצינה דאיקום באו. אני לא יכול להחזיק מעמד יותר. לא יכול יותר להחזיק מעמד. שלח לי...
למה מרוב וחשב שיהיה תשובה אחרת בניסיון השני שלו? כאילו, רבי אלעזר ענה לו תשובה, תחזיק מעמד.
אני מתפלא עליך. יש הבדל אם מישהו מנג'ז לך, תראה, תשמע, הוא מנג'ז לי, אני מחזיק מעמד, בסדר. זה מגיע פתאום לשלבים, שאתה אומר, שמע, זה עובר את כל גבול התתם אדום, אני לא יכול יותר. זאת אומרת, אני מוכן לשתוק. עושים לי, מבזים אותי, זה וזה, כל עוד שזה ברמה כלשהי. אבל זה לפעמים מגיע למצבים כאלה שאתה אומר, עד כאן, אני לא יכול יותר. אני מוכן לסבול, אבל יש גבול למה שאני מוכן לסבול.
אני כאילו הסתכלתי על זה יותר כמו דיון הלכתי. זאת אומרת, אתה שואל שאלה מסוימת, ענו לך משהו, אתה לא תשאל את אותה שאלה עוד פעם.
אבל זה לא אותו דבר. הוא אומר, כמצער הם איתובה, בהתחלה הוא לא אמר שמצערים אותו מאוד. הוא אמר, בני אדם עומדים עליי ובידם למוסרם על המלכות מר. סתמים לחתולה מתה ליד הבית. בסדר, אני יכול לבוא קודם להוציא את זה וזה. פתאום עכשיו מנג'זים לאשתי, לילדים שלי, לפה, לשם. זה כבר נהיה אצלי צער גדול מאוד. מה, אני צריך לשתוק על כל דבר? אין גבול לכל העניין? וזה מה שהוא אומר, ולא מצינה דאיקום בו. בהתחלה הוא לא אומר את זה. שלח לי, דום לה השם ויתחול אלו. שימו לב, למה לא כתוב פה סרטט? אומר המערם שיף, שזה לא ברור, אלא שפה לא צריך. למה לא צריך? כי בפסוק השני יש שם השם. וברור שהוא לא כתב לו את שם השם, אלא הוא כתב לו או ה' או ד', אז הוא לא כתב פסוק את צורתו. אז מלא, לא צריך לסרטט. אז זה מאיר המערם שיף על התוספות.
זה לא, בפסוק הקודם אין שם השם.
נכון, אז לכן היה צריך לסרטט אותו, כי הוא כתב אותו כצורתו. אבל מכיוון שבפסוק השני יש שם השם, בטוח שהוא לא כתב לו את שם השם בצורתו המלאה, אז הוא שינה את הפסוק, אז ממילא, הוא לא צריך לסרטט. זה כבר לא פסוק כצורתו. אז שלח לי, דום לה השם והתחולל לו. פרקים סמוכים בתהילים. דום לה השם, שאנחנו תכף נראה בתוספות מה המשמעות של המילה הזאת, והוא יפילם לך חללים חללים. תשמע, אם אתה תהיה בשקט, הבעיה תיפטר. הקדוש ברוך הוא יפיל אותם חללים חללים. השכם והערב עליהם לבית המדרש, ואין כלים מעליהם. הדבר יצא מפי רבי אלעזר, ונתנו לגניבה בקולר. מי זה גניבה? אומר רשי, היה חולק עליו. זה האיש שחולק עליו. קולר? שלשלת של ברזל שנותנים שם המוכתבים למלכות להריגה. מה שנקרא אצלנו... הזיקים. פשוט מאוד, קולר זה הזיקים. כל שוטר מסודר הולך פה מאחורה עם הזיקים. אם תגרום לו לאיזשהם בעיות או עניינים, הוא עוזק אותך אליו ונגמר העניין. עכשיו, אז עסקנו פה במרעוק והסברנו מיהו, רבי אלעזר הסברנו מיהו, עכשיו יש לנו פה עסק עם גניבה. מי זה גניבה? זה לא גנב. גניבה זה שם. תראו למטה. גניבה, חכם בבלי בדור הראשון והשני, היה בר פלוקטה של ראש הגולה מרעוק וניסה להורידו מגדולתו. נהרג על ידי המלכות, לא היה מקובל כל כך על חבריו. עכשיו, גניבה הזה הוא... הגמרא מזכירה אותו בהמשך, והוא גם נקרא פלגה. הוא היה אחד שאוהב לעשות פילוגים ומחלוקות, והוא היה אוהב לחלוק על חכמים, ובעיקר, כנראה מה שמדובר פה, עכשיו זה מושג, פלגה, יש, רק שנבין את העם שלנו, יש ספר של חמישה כרכים, אנציקלופדיה לתוארי כבוד בישראל. זאת אומרת, זה לא רק הרב מרן, הרב הגאון, הגאון הרב וכו' וכו'. ממש אנציקלופדיה, כתב אותה יהודי תל אביבי בשם אורנשטיין לפני הרבה מאוד שנים. הנכד שלו למד בישיבת הכותל, שלומי אורנשטיין. אז הוא כתב ספר שנקרא אנציקלופדיה לתוארי כבוד בישראל. ושם בקרח הרביעי בעמוד 2056 יש מהלך שלם, מהלך שלם על פלגה, על האיש הזה, גניבה, חכם בבלי בדור הראשון, כונה בשם פלגה, וכנראה שהוויכוח היה, היום יש שר החוכמה, אז אפשר, בישיבה אין את זה, בספרייה במרכז ראיתי גם את הספרים האלה, וממש כל התארים שיש בתלמוד, על כל אחד זה עניין בפני עצמו, אז מסתבר שהיה פה ויכוח איך להנהיג את הציבור, האם לחלק בין העניינים הרוחניים לגשמיים, או להעשיר את הכל, ודרך זה הוא עשה כל מיני בעיות לראש הגולה. אז זו האגדה, זה מה שמופיע פה. מבחינתנו, יש פה מוסר השכל גדול מאוד. ומוסר השכל אומר, גם כשבני אדם מעיקים עליך ומפריעים לך וכולי, אתה צריך להיות בשקט. זה העניין, זה המסר, זה הדבר שעולה פה. אז ראינו את שלושת החכמים שנזכרו פה, ראינו את הגמרא, ראינו שבקטע הראשון הוא סרטט, כי זה פסוק יצורתו, אמרנו שזה הגורם המזמן להגדה הזו. בחלק השני, מכיוון שיש שם השם, אין את העניין הזה, התוספות מהירים, והוא יפילם חללים לפניך, בפרק בתרא בזבחים דרשינן דום בעניין אחר, שם דורשים דום להשם ויתחול אלו, גבי וידום אהרון, הפוך, אף על פי שיפיל לך חללים, הילדים של אהרון מתו חטא נדב ואביהו, אתה דום. זאת אומרת, פה אנחנו אומרים, תידום והוא יפיל לך חללים. שם דורשים אז תוספות מאיר, שבזבחים דרשו את זה אחרת. השכם והערב עליהם, שימו לב שהתוספות לא גורס השכם והערב עליהם לבית המדרש, אלא הוא גורס רק השכם והערב עליהם, דריש דום כמו דמדומי חמה. אף על גב דאמר בבבא קמא, המוסר דינו לשמיים הוא נענש תחילה, יש פה גם איזשהו מסר. אדם לא יכול להגיד, בשמיים יטפלו. אבל הוא צריך לדאוג לעשות את מה שצריך. אז, ושם כתוב, המוסר דינו לשמיים. נענש תחילה, למה הוא מוסר דינו לשמיים? האמר, הנמי לדעית לדינה בערה. כשהוא יכול לדון כאן בארץ. אינמי, השכם עליהם לבית המדרש, כאמר לעסוק בתורה. אז זה הנתונים הבסיסיים שיש לנו ביחס להגדה הזאת. אנחנו כמובן ננסה להרחיב אותה, להתבונן בה, לראות מה מלמדים אותנו מתוך כל הדברים הללו. אם נתייחס לרגע לסוגיית סרטוט, שאנחנו לא עוסקים בה, אני מניח שהרמבים בלימודי העיון בבוקר, לא נראה לי שבתחילת, בשליש השלישי של חשבן, הגיעו כבר לדף זין, אבל אם יגיעו לשם, יש איזושהי סתירה ברמבה, שהרבה מפרשי הרמב״ם עומלים הרבה מאוד ליישב את הדברים. סליחה, הרמב״ם בהלכות ספר תורה כותב כך, כל כתבי הקודש אין כותבים אותם אלא בסרטוט. אפילו כתבן על הנייר, הוא מותר לכתוב שלוש תיבות בלא סרטוט. כמובן כל זה כדי לכבד את כתבי הקודש, שהכתיבה תהיה ישרה ויפה, וצריך לכתוב את זה כשיש, היום המחברות שלנו כולם בשורות וכולי. מה זה? זה מה שעושים. ספר תורה וכולי.
אבל אם הרבה
שהמחברות
שלנו זה בסדר.
כן, מחברות שלנו זה ודאי בסדר. זה גורם לך לכתוב ישר. אם צריך, לא ברור שאם אתה מסכם סתם שהוא צריך לכתוב אותו בסרטוט. אבל פה כתוב, כל כתבי הקודש, הם כותבים אותם אלא בסרטוט. כתבי הקודש. אפילו כתבן על הנייר מותר לכתוב שלוש תיבות בלא סרטוט, יותר על זה אסור. יש פה עוד הלכה וכו'. לעומת זה בהלכות ייבום וחליצה, כותב הרמב״ם, כשכותבים גט יבמים או כתובת יבמים, מסרטט מקום הפסוקים, שאסור לכתוב שלוש תיבות בלא סרטוט. ופה הוא כותב, הוא מותר לכתוב שלוש תיבות בלא סרטוט. אז כל נושא הכלים ברמב״ם דנים פה, אם יש פה טעות סופר, מה זה ואיך זה וכולי וכולי, מה המשמעות של העניין הזה, והלכה למעשה, איך אנחנו נוהגים בדבר הזה. כותב השולחן ערוך, שלא לכתוב בלא סרטוט, ביורה דעה, בהלכות כתיבת ספר תורה, כל כתבי הקודש אין כותבים בלא סרטוט, אפילו כתובים על הנייר. אסור לכתוב ג' תבות מפסוק בלא סרטוט, אם הוא כתב אשורית. ואין חילוק בין כתיבה לחקיקה בעצים ובזהב, ומי הוא באיגרת שלומי מותר לכתוב אפילו כמה תיבות מהפסוק לדבר צחות. אומר הרמ"א, ועם סרטט שיטה עליונה, שוב לא צריך. ויש אומרים, ואין לכתוב דברים של חול בכתב השורית שכותבים בו התורה. זאת אומרת, כמה וכמה הוראות איך להתייחס לכתיבה, שכתיבה, אם זה כתיבה של פסוקים, זה נפקמינה לגניזה. רב אביגדור למשל סובר שאם הכותרת של העיתון מופיעה המילה בראשית, חייבים לגנוז את זה, למרות שזה בהקשר אחר לגמרי. יש אומרים שרק אם זה בהקשר של זה, זה הרבה נפקמינות, איך לכתוב, מה לכתוב, כל הדברים הללו. ערוך השולחן מסכם את זה, מסכם ואומר כך, שאסור לכתוב הפסוק אחד בלא סרטוט, ורק שתי תיבות כותבים בלא סרטוט, ויסובר שם בשלוש תיבות מותר וארבע אסור. והרמב״ם בסוף פרק ז' מספר תורה פסק כן, דג' מותר, ד' אסור, אבל בפרק ד' מיבום כתב דג' אסור, ולכן כתבו שכאן הוא טעות. וגם הבאג והראש פסקו לחומרה, וכן כתב בטור והשולחן ערוך, ואחי קיימלם, ודווקא בכתב השורית, אבל בכתב לז אין איסור בדבר, ויכול לכתוב אף הרבה בלא סרטוט. כן פסקו הרמב"ן וכו' וכו'. אז יש פה דיון שלם שהוא אגבי לנו, הוא רק מסביר לנו מה ההקשר של הסוגיה שבגללה מופיע פה הסיפור. אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בסוגיית סרטוט, שהיא סוגיה בפני עצמה. מה שאנחנו רוצים להתבונן זה בסיפור עצמו, שכבר התחלנו לגעת בו, שלמעשה מופיע פה, אנחנו קראנו לזה בתוכנית של זמן חורף, מעלת השתיקה. עד כמה אדם צריך לשתוק כשמעליבים אותו? זה למעשה הנושא. מר עוקבא שולח לרבי אלעזר, בני אדם עומדים עליי, ורשי אמר לנו לחרף ולגדף, לא גורמים לי נזק ממוני, ודאי שאדם לא צריך לוותר על ממון שלו בשום מצב, הוא לא צריך, הוא יכול להיות מידת חסידות, אבל הוא לא צריך, מישהו פגע בו, עזוב, זה שום דבר וכו'. אבל פה לא מדובר על נזק ממוני, שבו ההלכה היא שונה, אלא פה מדובר על איזה משהו רוחני פנימי. אדם זה מאוד מפריע לו כשפוגעים בו. דבר מאוד טבעי, מאוד, מאוד מתבקש, מאוד סביר. פוגעים במישהו, אז הוא נפגע, גם מישהו רוצה לפגוע בו. זה לא דברים שנעשים אגב רוחה. והשאלה, מכיוון שהוא היה ראש הגולה, הוא יכול למסור אותם למלכות, מה הוא צריך לעשות? עכשיו, את הגמרה הזאת, אנחנו מביאים לזה תמיד הרבה מאוד דוגמאות, למרות שהיא גמרה של אגדה, הרמב״ם פוסק אותה הלכה למעשה. הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק, בפרק ח' הלכה ת', כותב הרמב״ם, אסור למסור ישראל ביד אקום, בין בגופו בין בממונו, ואפילו היה רשע בעל עבירות, ואפילו היה מצר לו ומצערו, כל המוסר ישראל ביד אקום, בין בגופו בין בממונו, אין חלק לעולם הבא. והמקורות של ההלכה הזאת, כפי שמציינים נושא הכלים, הגמרא שלה, זאת הגמרא, מפה הרמב״ם לומד את העניין הזה, שאסור למסור ישראל ביד אקום, ויש לזה... יש לזה המון המון שאלות הלכה למעשה שקשורים לדבר הזה. האם ישראל, דוגמה, אצל מוישה פיינשטיין, יהודי באמריקה הוא רואה חשבון של גוי, והוא יודע שהוא חותם על, להפך, של יהודים, והוא חותם על דוחות כספיים, והוא יודע שיש פה כל מיני דברים לא חלקים, מה הוא עושה? הוא צריך לדווח לשלטונות, הוא רואה חשבון, הוא חותם על זה. אז מה, הוא ימסור את היהודי הזה ביד גוי? איך לעשות, מה לעשות, וכו' וכו'. איך להתנהג? אני אומר, אדם עובד כעובד סוציאלי, בחוץ לארץ, בארץ זה דינים אחרים, והוא יודע שבמשפחה נוהגים באיזושהי ענייני אלימות. עכשיו, הוא ימסור את זה לשלטונות? מה הוא עושה עם הדבר הזה? מוסר, לא מוסר, איך הוא פועל? זה... שאלות, כאילו, זה למעשה, זה לא, אנחנו לא דנים פה כאילו ב... אז פה היה משהו שהוא צייר אותו, והיה לו כוח למסור למלכות, והוא שואל מה בדיוק מה בדיוק צריך לעשות. אז מאיר בעל עיון יעקב, אף שמר עוקבא עצמו היה אב בית דין, וממילא הוא ידע את התשובה, מכל מקום לא רצה למעבד דינה לנפשי, ואולי מחמת צערה יעביר עליו שורת הדין. מכיוון שזה נוגע אליו, אז הוא אומר, מי יודע, יכול להיות שאני אהיה ביד מאוד תקיפה נגדו, ולכן לאחי שאל מרבי אלעזר מה דינו. וראיתי עוד שרוצים לפרש, מכיוון שכמו שראינו שגניבה הוא רצה לחלק בין ראש הגולה, בין התפקיד הממלכתי לבין התפקיד הרוחני, אז מרו כבר הרגיש שיש לו נגיעות בדבר הזה, כי הוא היה ראש הגולה. אז ממילא הוא אמר, אני אשאל מישהו אחר איך צריך להתנהג ומה לעשות שאני לא אפסוק לעצמי, אולי אני אקל פה, אולי אני מרגיש באופן מיוחד את הדבר הזה, וממילא אני לא רוצה לעשות את זה בעצמי, אלא אני אפנה, וכאן הוא פנה לרבי אלעזר בארץ ישראל, ושאל אותו מה לעשות. אומר, הוא שמח על רבי אלעזר שיוכל לדון את זה בצורה יותר אובייקטיבית. מה? מה זאת אומרת הוא ידע את מה שהוא ידע בסוף? הדבר יצא מפי רבי אלעזר, לכן אתה אומר את זה? לא, שם, פה אומרים גם הבן יהוידע וגם יש פה ספר החינוך, אני פשוט רוצה לגמור את השיעור בזמן, אז אני לא קורא אותו, אבל זה לפניכם, שיש כוח לחכמים, כשחכם אומר משהו, הדבר הזה קורה גם לפני שזה, הוא מוריד את זה לעולם המעשה. הדבר יצא מפי רבי אלעזר, הוא שלח לו, יכול להיות שזה עוד לא הגיע אליו בכלל, הוא רק שלח לו את זה, וכבר נתנו את גניבה בקולה, לפני שזה אפילו הגיע אליו, כי עצם העובדה שזה יצא מפיו, זה הדבר שפעל, שעשה את מה שצריך. תהפוך רגע את הדף, יש בן יהוידע, כתוב כך, נראה לי בסייעת הדשמיה, דברים הראשונים ששלח מר עוקבא לרבי אלעזר, לומר, בני אדם העומדים אליי, שלחם במכתב, ולא על ידי שליח בעל פה, מפני שאמר לו, וידי למוסרם למלכות. הוא לא רצה שאנשים ידעו את זה, ולא ימין למסור דברים אלו ביד שליח, ולכן שלח לו כל הדברים כתובים במכתב סגור. ומאחר דמר עוקבא שלח לו הדברים במכתב, אז גם רבי אלעזר החזיר לו תשובה במכתב, ולכך סרטט וכתב לו, אמרתי, ישמרה דרכי וכו'. אבל שילוח השני, אין בו עניין מסירה למלכות, ואין בו סוד, אלא רק שלח לו, כמצער ולטובה, אחרי שהוא ענה לו את התשובה. הבן יהוידע אומר פה דבר אחר ממה שראינו במערם שיף. אז הוא שלח לו את זה בעל פה, לא כתב זה במכתב, אלא שלח דברים אלו בעל פה על ידי שליח. דאין השליח מבין על מי הוא מדבר, ומה רוצה בכך. ולכן גם רבי אלעזר החזיר לו, זאת אומרת, כשהוא מחזיר לו את התשובה הזאת, רבי אלעזר, אז הוא אומר לו, החזיר לו תשובה בעל פה על ידי השליח. ולאחי לא אמר השס, סרטט וכתב לי. הסבר נוסף, למה בחלק השני אין סרטוט, אלא אמר, שלח לי דום להשם. ומאת השם הייתה זאת הסיבה לשלוח מרב עוקבא שילוח השני בעל פה, כדי שגם רבי אלעזר ישלח הדברים בעל פה. יצאו הדברים מפיו של רבי אלעזר ויעשו פרי, מה שאין כן, אם היה כותבם במכתב, לא היה מוציאם בפיו. ולזה אמר, זאב מה ששאלת, הדבר יצא מפי רבי אלעזר, ונתנו לגניבה בקולר. רוצה לומר, פה על זה נעשה לגניבה, בשביל שהדבר יצא מפי רבי אלעזר, ולא כשילוח הראשון, דכתב במכתב דווקא. זאת אומרת, יש לה פה, יש לה אמירה, כוח של מעשה, זה יצא מפיו של רבי אלעזר, וזה קרה בפועל. זה היה, הדבר הזה התרחש מתוך כל הסיפור הזה.
זאת אומרת, מה הוא כבר רצה שרבי אלעזר יגיד את זה? או שאנחנו בכוונה בהבק, ושאפסו,
או שהוא רצה, או שזה הייתה הדרך כיוון שבהתחלה הוא שלח מכתב, אז עכשיו הוא...
לא, אבל אני יודע כותב את זה פה, הוא אומר, הוא רצה שיהיה זה. כדי שגם רבי לא הייתה לדברים בעל פה.
מהשמיים, תראה.
מה?
כתוב מהשמיים.
לא, לא צריך לשלוח מרוב בשילוח השני בעל פה, כדי שגם רבי לא זה, ישלח דברים בעל פה.
תקרא לפני. כתוב שמן השמיים רצו שמרוב ישלח בעל פה, על מנת ש...
אז ממילא יש לנו פה עוד... עוד הסבר לה, עוד הסבר מיוחד לעניין הזה. המהרש"א התלבט למה בפסוק כתוב אמרתי אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום ועוד רשע לנגדי. למה פעמיים כתוב העניין של אשמרה? אומר המהרש"א כפל בזה השמירה שאמר השמירה באלמה מעניה לפי דרכי מחתו בלשוני, אבל אוסיף שמירה, זאת אומרת מעליבים אותי אני שותק, אבל פה אני צריך עוד משהו, אבל אוסיף שמירה לתת מחסום לפי בעוד רשע לנגדי לחרפני בפניי, כי אז קשה לי להתאפק מלהשיבו, כאילו צריך מחסום לפי, וזה שאמר אף על פי כן דקמצר אלי טובה ולא מצינה. הרי אנחנו לא מוצאים הוא אמר לו, הוא צייר אותו יותר, אבל זה לא מופיע פה בגמרא. אומר המהרש"א, הפסוק כתוב, אשמרה דרכי מחתו בלשוני. זה כאילו בשגרה, מישהו מעליב אותי, אני שומר על עצמי. אבל אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, זאת אומרת, ככה זה היה, אשמרה דרכי מחתו בלשוני. אבל פה זה בעוד רשע לנגדי, זה רומז למה שיש בהמשך, ולכן, השמירה הזאת הוא מופיע, הוא מופיע, הוא מופיע פעמיים.
אז אם ככה, אז רבי אלעזר ענה לו על המצר לטובה לפני, לא?
מה זה?
זאת אומרת, רבי אלעזר ענה לו על המכתב השני שמרוקבה ישלח לו, לא? על ידי השיבה הראשונה. כי הוא אמר לו, אפילו גם יומי מולך ומצר לך הרבה.
נכון. אף על פי שרשע לנגדי, אשמרה לפי מחסום.
אז למה מרוק בשלח לו אותם?
כי אני רואה שזה מעסיק אותך מתחילת העניין. אז זה בסדר. זה האות שלך בתורה, כמו שדיברנו. זה בסדר גמור. אבל אני חושב שוב שמדובר פה על משהו שאף על פי שרשע לנגדי, הוא רצה לומר לו, תשמע, גם מהפסוק עצמו לומדים שבמצב רגיל ודאי שאתה צריך לשתוק, וגם כשרשע לנגדך אתה צריך לשתוק. אבל אמר שמה, אני לא מחזיק מעמד. זה, 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 זה כאילו עוד שלב בתוך כל העניין. ואז הוא, אתה רואה שהוא לא הביא לו את הפסוק הזה, הוא הביא לו פסוק אחר. הפני יהושע...
ודאי, כאילו,
איך
שמרוקבה מכיר את הפסוק הזה בתהילים?
מה?
אני
יודע
שמרוקבה מכיר את הפסוק בתהילים. מה הכי, כאילו...
כן, אתה מכיר הרבה מאוד פסוקים, אבל כשאומרים לך, תשמע, הפסוק הזה מתכוון אליך, ככה תתנהג, אז זה אומר משהו אחר לגמרי. תראה, אני מבין ככה, לפי הסיפור שיש פה על גניבה הזה, זה מופיע גם בגמרא בהמשך גיטין, היה פה איזשהו דיון מאוד גדול איך לארגן את תפקידו של ראש הגולה. ולכן אמרתי אני קורא פה כמה שורות. אם נתעמק קצת בדברי חז"ל שנאמרו בקשר לגניבה, נראה כי פרשת גניבה ומחלוקתו על ראש הגולה היא פרשה סתומה הדורשת ברור. יש להבין מה היה הרקע המחלוקת וסיבתה שגרמה. צריך לזכור שהגמרא בהמשך מזכירה שגניבה היה צדיק גדול, וחוץ מהסיפור הזה לא הייתה איתו שום תקלה. זה היה העניין איתו. לתוצאות מרחיקות, אם באמת גניבה היה ראוי לכל הער, איך כיבדו אותו מנהיגי העם ולומדיו? ולמה לא ננקטו נגדו אמצעים מתאימים מצד המנהיגים? גם רשי לא הגדיר באופן ברור את אשמת גניבה כלפי מר עוקבה, ובשלושה מקומות שינה לשונו בקשר לפעונת גניבה. בגיטין אומר, גניבה היה חולק עליו, בגיטין דיבור פלגה, בעל מריבה, שהייתה לו מריבה עם מר עוקבה שהיה אב בית דין. כדאמרינן למעלה, בני אדם עומדים עליי ובידם למוסרם למלכות, והוא היה גניבה. ושם בדף סמך ב' מפרש רשי, פלגה חולק על החכמים, שהיה מצערו למרוקבה שהיה עד בידים, כל העניין הזה דורש הסבר ובהירות. ואז הוא הולך לכל העניינים כולם, שהיה פה ויכוח, האם ראש הגולה הוא גם המנהיג הרוחני, או שהוא המנהיג המדיני, ומנהיג רוחני צריך להיות מישהו אחר. בכל אופן, זה עסק שבין חכמים, יכול להיות שהיה פה משהו, משהו, משהו מיוחד, ולכן גם ההנהגה הזאת בעניין הזה, ודאי שיודע את הפסוק, יכול להיות שהוא גם ידע את ההלכה, אבל הוא הרגיש שיש לו אולי נגיעות, והוא רוצה שמישהו, שעוד מישהו יגיד לו מה לעשות. הפני יהושע מאיר, רש"י במידור מתחיל עומדים עליי לחרף ולגדף, הנראה שבא ללמד בזה דווקא כאי גוונה, שעמד עליו בדברי חירוף אסור למוסרו. מה שאין כן, אם גני ומוסרו למלכות, ודאי דשארי למרוק ולהציל עצמו, ולמסור את גני ולמלכות כדי איתה להדיה בחושן משפט וכו' וכו'. הדגש פה על מה? אומר רש"י, העומדים עליי לחרף ולגדף, רק בזה צריך לשתוב. אם באים לעשות לי נזק ממוני או איזשהו עניין אחר, פה מדובר על חירוף וגידוף, ועל זה הוא אומר לו אתה צריך לשתוב. אבל על דברים אחרים, מי אמר שהוא צריך לשתוב? אדם לא צריך לראות את ממונו קלה כנגדו והוא לא עושה שום דבר. זה ודאי שזה לא נכון. יש כאן איזו הערה בפתח עיניים. פתח עיניים זה ספר של אחידה. ספר של אחידה על אגדות חז"ל. יש לאחידה שני ספרים על אגדות חז"ל, מראית עין ופתח עיניים, והוא כותב כך, ובידי למוסרם למלכות מהו? למוסרם למלכות פירוש ליתן אותם במשמר יום או יומיים, כדי שיתייסרו מהו, שרי או אסיר. מי אמרינה? כיוון שלא החסר אותם ממונם שרי, עודילמה ואסיר לישראל להינקם לעולם מחברו, ישראל על ידי גוי אב דלייקה הפסד ממון. את זה הוא מצא בשיטה כתיבת יד של מישהו מהראשונים כנראה. זאת אומרת, מה? זהו, אז יש פה ענייני הפחדה. זאת אומרת, אתה רוצה להפחיד אותו, אז הוא אומר שבאמת אסור. יש פה גם צד של נקמה, יש פה גם...
ביומה, לא?
מה? אם הוא רוצה לשים אותם במאסר אצל יהודים?
כן.
כן. זה בטח יהיה משהו אחר, הדבר הזה.
יש סוגיה ביומה, תמיד חכם שלנו כמל יותר כאן אחד.
גויים.
כן, גויים, לא, כי גוי לא אכזר, אתה יודע מה יעשה לו, יהודי הוא אח שלו.
וגם
ליהודי
אסור.
גויים,
זה...
אסור
לי
למסור
יהודי
ביד
גוי,
למסור
יהודי
ביד יהודי.
אבל גם, מה זה למסור ביד יהודי?
לבית דין, לא?
כן, כי למסור ליד בית דין, להפחיד אותו, אני יודע מה, לעשות משהו. יש היום כל מיני דברים כאלה, ופתאום מתברר שזה לגמרי לגמרי לא פשוט. כאילו מישהו עשה למישהו משהו, אז הוא אומר, טוב, אני אעשה איזשהו עניין כדי שהוא יפחד ממני. מסתבר שזה קשור למקימה ונטירה, וברור שזה מותר, על ידי גויים ודאי שאסור, על ידי יהודים אולי וכו' וכו'. החתם סופר מייחד, הוא לומד מהרמב״ם, הוא מבדיל בין יחיד לבין ציבור, שציבור כן מותר להם להפחיד אדם, כי אין מי שביניהם, יכול לעשות את העניין הזה. הנה הרמב״ם מופיע פה, החתם סופר מתייחס אליו. רב צודק בצדקת הצדיק, בסימן רש י"ח, כותב כך, ולכן צריך להיות השמאל נעלמת, ולהישמר מכעס וקפדנות לגמרי, ומקנאה ושנאה ותחרות. זה ממש היפוך הטבע שלנו. כי מי שעשה לך משהו, אתה אומר, אני אראה לו, אני אעשה לו, אני גם, אני פה, אני שם, וכו' וכו'. רק בעיניך תביט, הוא כעניין דום להשם בפרק כמה דגיטים, ועל ידי עיני השכל ושקידתם בבית המדרש, ודברי תורה, על ידי זה בא הניצוח ממילא, מבלי שישתמש בניצוח כלל. עכשיו אני אומר שוב, זה יכול לקרוא לאדם בהמון מצבים, עושים כל מיני דברים, כל מיני עניינים, וכאילו הרגשה הטבעית היא, טוב, בוא, גם אנחנו נראה שאנחנו לא פריירים. מסתבר שזה לא כל כך פשוט, שזה מותר. לא כל כך פשוט שהדבר הזה מותר, ואת זה לומדים, מפה, איך צריך להתייחס. המאירי יש לו פה בעניינים ההלכתיים גם כן לא למסור למלכות וכולי וכולי. דיברנו קודם על הבן יהוידע, אז גם בעל עיון יעקב, עיון יעקב זה רבי יעקב ריישר, שכתב פירוש על חלק מהאגדות שמופיעות בעין יעקב, לכן הוא קרא לזה עיון יעקב. הדבר, תראו, בעיון יעקב הדבר יצא מפי רבי אלעזר, דקדק לומר יצא מפי רבי אלעזר, כי לטוב הדיבור של תלמיד חכם עושה רושם, ולכן בפעם השנית לא קטני סרטט וכתב לי, אלא שרצה לומר כן בפיו, על ידי שלוחו, כדי שיחול עליו כלילתו. וכולי, ובעמוד ב' מרחיבו שלו לצורך, בכל מקרה, גם הוא מדבר על, על הקטע הזה של, של יציאת הדבר בפה. עכשיו, בהתחלה, הוא לא אמר לו להשכים ולהריב לבית המדרש. הוא אמר לו, תהיה בשקט, תתמודד. מה שנקרא, שזה ביטוי כזה, תהיה חזק. זאת אומרת, תהיה חזק, תחזיק מעמד, יהיה בסדר, תתקו אותך לשבת, כל החבר'ה יוצאים הביתה, אז תתחיל עכשיו לצלצל לכל הרבנים ולאמא שלך לבכות וכו' וכו'. תהיה חזק, תשאר בבסיס בשבת, והכל בסדר, נגמר העניין. זה מה שאומר לו בהתחלה. אחרי זה, כשהוא אומר לו, אני לא מחזיק מעמד, הוא אומר, טוב, בוא ניתן לך את הפטנט. למה הוא לא נתן לו את זה בהתחלה? בהתחלה הוא לא אמר לו כלום. בהתחלה הוא אמר לו, תחזיק מעמד. עכשיו הוא אומר לו, שלח לי, דום להשם ויתחול אלו. זאת אומרת, הוא כבר אומר לו מה לעשות. אומר בעל העיון יעקב, מה זאת אומרת, השכם והערב עליהם לבית המדרש? כיוון שמשכים ומעריב כעבד לעבודת רבו, וזה שכתוב בתהילים קוף ממגימל, ועבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך. והם בתוספות שכתבו השכם עליהם לבית המדרש כאמר, לעסוק בתורה. רוצה לומר, לפי ששלח לי, לא מצינו דאיקום באו, אני לא מחזיק מעמד. לא מצינה דאיקום באו, אני לא מסוגל יותר עם החברה האלה, ואיקה בברכות סמך ג'. אמר רבי יושיהו, כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. איזה העמדה עשה פה בעל העיון יעקב. כל מי שמתרפא מדברי תורה, לא יכול לעמוד ביום צרה. שנאמר, התרפאת ביום צרה, צר כחכה עד כאן. הבין רבי אלעזר שמרו כבר מרפא עצמו מדברי תורה. מה זאת אומרת אין לך כוח להתמודד? אתה לומד תורה ואין לך כוח להתמודד? כנראה שאתה ברפיון מדברי תורה. לכן כתב, שלא מעצי למי כאן בהו. מי? מרו כבר. כיוון שאין לו כוח לעמוד ביום צהל, כן נתן לו עצה שישכים ויעריב בשבילם לבית המדרש לעסוק בתורה ויוכל למי כאן בצער שמצירים לו. והם קלים מעצמם, ולאחי לא שלח לפסוק זה בראשונה. בהתחלה הוא אומר לו, קשה לי. קשה, בסדר, אתה לומד תורה, אתה תתגבר על זה. אבל הוא אומר לו, אני לא יכול להחזיק מעמד, זאת אומרת שיש רפיון בתורה שלך. יש רפיון בתורה שלך. השכם והערב עליהם בבית המדרש, והם קלים מעליהם. תתחזק בתורה, ממילא הדבר הזה יבוא לידי תיקון. המהר"ל, בנתיבות עולם, אומר כך, גם יש לו פה קטע בחידושי אגדות, לא הבאנו את זה, הבאנו את זה, אבל בסוף יש פה איזה מראה מקומות להשלמה למעוניינים. ובפרק כמה דגיטין שלח להם מראו כבר לרבי אלעזר בני אדם עומדים עליי וידי למוסרן למלכות, מה הוא סרטט וכתב לי, אמרתי, ישמרה מחתו בלשוני, ישמרה לפי מחסום ועוד רשע לנגדי, אף על פי שרשע לנגדי, ישמרה לפי מחסום, שלח לי כמצר ולטובה, ולא מצינה דאיקום בהו, שלח לי דום להשם ויתחול אלו. והוא יפילם לפניך חללים חללים, השכם והערב עליהם לבית המדרש, והם קלים מעליהם. הדבר יצא מפי רבי אלעזר, ונתנו לגניבה בכל הרד כאן. פירוש הכתוב, שאם יעשה לך הרשע רע, אמתן לתשועת השם יתברך. ופירוש דום, כלומר שהוא ישתוק ולא יעשה דבר, והשם יתברך יעשה מלחמתו. זה שלב א', כדכתיב, השם ילחם לכם, ואתם תחר ראשון. זאת אומרת, זה מה שאתם צריכים לעשות. ועל כורכך פירושו, בשביל שיהיה משכים ומערים לבית המדרש. ואם לא כן, לא שייך לומר דום. כאילו אמר שהקדוש ברוך הוא ילחום מלחמתו והוא ישתוק ואל יעשה שום דבר. ולמה הקדוש ברוך הוא ילחום מלחמתו? ואין זה רק בשביל שהוא מלחם את השם. ולמה הוא מלחם את השם? אם אתה אדם שאתה משכים ומערים לבתי כנסיות, ובאים ועושים לך בעיות וצרות, זאת אומרת שלא רוצים שתשכים ותערים לבתי כנסיות, והקדוש ברוך הוא רוצה שכן תעשה את זה, אז הקדוש ברוך הוא מתערב, רק מפני שהוא משכים ומעריב, והוא אל השם יתברך, ניקח דבר זה בעצמו, יהיה גורם שמפיל אותם חללים, כי דבר זה נקרא מלחמת השם. זה לא שאני נלחם על עצמי, אני משכים ומערים לבתי כנסיות, ואני רוצה ללמוד, אבל הם מפריעים לי, אז הם מפריעים לי לבצע את דבר השם, פה אני אכנס לדבר השם, כאשר ירצה להרים, מישהו אל השם יתברך לגמרי. הוא פירוש הגון ומקובל ומאוד בפירוש הכתוב. המהר"ל נותן ציון לעצמו. פלא פלאים, מה הוא אומר פה? הוא אומר פה, השכם והערב עליהם לבתי כנסיות, אתה מוציא את המאבק מהמישור שאתה נמצא בו. אתה מעלה את זה למדרגה אחרת לגמרי. שם הקדוש ברוך הוא כבר מטפל בעניינים הללו כמו שצריך. זה לא עניין שלך. אתה תעשה את מה שצריך, זה יטופל. הוא פירוש אגון ומקובל ומאוד בפירוש הכתוב. ואין אל מה שאמר השכם והערב עליהם בבית המדרש, הרמז בכתוב. רק שהכתוב אומר שידום להשם לצפות ולכבוד אל השם יתברך הוא ילחום מלחמתו. ודבר זה אינו רק שהוא בוטח בו יתברך, אם כן הוא מוסר עצמו אל השם יתברך וגם הוא משכים ומערים לבית המדרש, ובזהו חלקו של הקדוש ברוך הוא לגמרי. הוא מתמסר באופן טוטלי. כאשר משכים ומעריב, כי הביטחון הוא על השכל והשכמה לבית המדרש ללמוד תורה, גם כן על השכל, ואז מלחמתו, מלחמת השם, וממילא אתה תהיה בשקט, הקדוש ברוך הוא ינהל את העניין הזה.
אפשר לשאול משהו? כתוב בסוף, ואז מלחמתו, מלחמת השם, לא באלימות בבית מדרש, אחרי שהוא כבר עושה את עבודתו בבית המדרש, משקיעים ומעריב,
כן.
אז מלחמתו שעושה בפועל, לא ביטחון ותפילה, לא?
זאת אומרת, הלימוד עצמו זה המלחמה.
לא, אני חושב שיש...
אבל אמר שהוא בסוף כן נלחם בו.
שהוא בסוף כן נלחם בו,
אבל רק שהוא...
כן.
מי נלחם? הקדוש ברוך הוא נלחם.
לא, רובן הולך בית מדרש, הוא לומד, והשורה האחרונה, שהוא נלחם בעצמו, ללמוד תורה גם כן, והשכל, ואז מלחמתו, מלחמת השם.
משכים ומערים לבית המדרש, כי הביטחון הוא על השכל, והשכמה לבית המדרש ללמוד תורה גם כן על השכל, ואז מלחמתו, אני הבנתי שכאילו הוא מעלה את זה למישור אחר. במישור הזה הקדוש ברוך הוא, כי כתוב דום להשם ויתחול אלו, הוא כבר יעשה את מה, את מה שצריך. הבן יהוידע, גם הוא מתמודד עם העניין הזה של התפילה והלימוד, מה שתלה הדבר בהשכם והערב, דשכר תורה ומצוות בעי על מלאיקה, משום דאישה מעשה ידה לבעלה, ואין לאדם שכר מן הדין. מה זאת אומרת? אנחנו, קדוש ברוך הוא חייב אותנו לשמור תורה ומצוות, אנחנו לא מקבלים על זה, זה לא איזה צ'ופר שאדם אם כן או לא, בחרת בחיים, צריך לבחור בדבר הזה. אך מה שעושה מתוך דחק, יש שכר בעי אלמה. כדין אישה שדחקה עצמה, זוכה לעצמה, וכל שזוכה בו, בדין יש לו קבלת שכר גם בעי אלמה. זאת אומרת, אדם שהוא, מה שהרב דסלר קורא סולם הבחירה, אם אדם מתמודד עם משהו וקונה אותו ורוכש אותו, על זה הוא מקבל שכר. זאת אומרת, אני מניח שאף אחד מהיושבים פה לא מקבל שכר על זה שהוא קם בבוקר והוא החליט לא לרצוח אף אחד. כי דרך החיים ודרך הגדילה והחינוך והכל, זה בכלל לא בסולם הבחירה. אז מה, אני אגיד שעל זה אני מקבל שכר? לא יכול להיות. אבל אני מקבל שכר, האם אני בא רבע שעה לפני התפילה לתפילה? זה מאבק, זה שטח שאני רוצה לכבוש אותו. אני... מה? כן, אבל הרב דסלר מסביר שאיזה עבירה, מה מדובר? סתם הוא לא עבר עבירה? הוא לא אכל עכשיו חזיר? זה בסולם הבחירה שלנו בכלל? על זה נקבל שכר? אז נשב כל היום ונגיד שאנחנו צדיקים גמורים? אנחנו לא רוצחים, לא אוכלים חזיר, לא מחללים שבת, ואנחנו כל הזמן שואפים לעבודת השם, שכל הזמן שואפים להתקדם. הפשט הוא שצריך לכבוש שטחים. זאת אומרת, אתה רוצה להיות מצמיד, לא רק לבוא לסדר בזמן. אתה רוצה ש-60 דקות יהיו 60 דקות של תורה. אתה רוצה שתפילה תהיה תפילה. אתה רוצה, זה לא רק באתי לתפילה ואמרתי את כל מה שכתוב בסידור, אלא איך אמרתי את זה? התרכזתי, השקעתי בחלק, עבדתי, עשיתי. ואם אתה עושה את זה לאורך זמן, כבשת את השטח הזה, אתה מתקדם הלאה, זה הדרך היחידה של האדם להתקדם בחיים. אם כל היום נגיד סיסו בני מאי, בסך הכל של העולם אנחנו בסדר. לא עשינו לא עבודה זרה, לא גילוי הרעות, לא שפיכות דמים, ועוד כמה עניינים שאנחנו זה טוב, בסך הכל. שלום עלייך נפשי והכל יהיה נחמד, לא נתקדם לשום מקום. אנחנו מתחננים להתקדם. משום ביומו תיתן שכרו. לכן אמר לו השכם והערב, שתדחוק עצמך, אתה אב בית דין, מוטל עליך צורכי ציבור, וקשה עליך אם תשכים ותערים. ולכך נחשב זה עושה מתחוק מתוך הדחק. אתה מרוק ועסוק יום ולילה. יש לך, אתה מקבל 200 מיילים שאתה צריך לענות עליהם. אתה מקבל כל הזמן וואטסאפים ועניינים וכו'. האם אתה מסוגל להשכים ולהערים לבית המדרש? וואו, אם כן, אתה תראה שכל הדברים הללו ישתנו. די יסתחר גם באי אלמה. בשכר זה יהיו קלים. ואמר להם, רצה לומר שתשכים קודם מהם ותערים יותר מהם. כדי שלא יגן עליהם זכות התורה שלא נשמע שיש בידם אפילו לפי שעה. כי גניבה היה חכם ובא לבית המדרש. אז ממילא שטח ההתמודדות הוא בית המדרש, שם אתה צריך לטפל בעניין הזה. או יובן אומרו, השכם והערב לבית המדרש, רצה לומר שתתפלל שחרית וערבית בבית המדרש, במקום שאתה גורס, סוגיית התפילה הידועה והמפורסמת. ואז פועלת התפילה יותר לזמר עריצים. אם אדם מתפלל במקום שהוא לומד, אז כל העסק נראה אחרת. ועל תפילה שאינך לשון משכים ומעריב, כמו שכתוב בריש ברכות, כיוון דאמר, דאמר לרב, דמקד מעומחש חלבי כנישתה, באים מוקדם הולכים מאוחר. אמר היינו דאני לאו, זה מה שמועיל להם. ומה שאמר קלים מעליהם, שיהיה זה סיבה שהם יפלו ברעה שסיבבו לעצמם מידם, כדי שלא תהיה אתה בסוכון שחברו נהנה של ידו. והם מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, אלא הם יפלו ברע אשר יסבבו הם מעצמם להם. ראינו פה נקודה שאני חושב שהיא מאוד מאוד משמעותית בדור שלנו. קשה לנו מאוד לשתוק, מאוד, מאוד קשה לנו. ואנחנו בדור ממש שהכל הכל דיבורים, ואם לא דיבורים במלל, אז דיבורים במכשירים האלה והאחרים, וכל אחד מגיב, ובודקים כמה אנשים הגיבו. פתאום פה בגמרא יש איזה דיון אחר לגמרי, מעלת השתיקה. מה מוסיפה שתיקה לבן אדם? ודבר מאוד נדיר היום, שאדם ישתוק, כי א', האדם כל הזמן מפאר ומשבח ומעלל את עצמו, ואני 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 וכו' וכו' וכו', נתבונן, זה הדבר... עד כדי כך שטענו שכל מי שמתבונן בהספדים שנאמרים בשנים האחרונות, זה לא מדברים על הנפטר, אלא אני והמנוח. זאת אומרת, אני הוא תופס את המקום המרכזי. אני והמנוח, ואז ממילא אני יכול לדבר על עצמי, יש לי פה הזדמנות. באו אנשים ללוויה, ואני יכול להפליג ולומר ולעשות את כל מה שצריך. יש פה מוסר גדול מאוד, מוסר גדול מאוד, שאנחנו כמובן, לא הסתפקנו רק בלקרוא אותו. הסברנו מה ההבדל בין הקטע הראשון לקטע השני. הסברנו למה פה יש סרטוט, למה פה אין סרטוט. הסברנו מה הלקח שעולה מתוך כל העניין הזה. הסברנו את השם הזה, גניבה, פלגה, מה בדיוק יש לנו. אבל אסור לנו לשכוח את חוט השדרה של האגדה הזאת. חוט השדרה של האגדה הזאת זה העניין של השתיקה. העניין של השתיקה, ושאדם לא צריך לחשוב שהוא פרייר אם הוא שותק. זאת אומרת, אם הוא שותק, יש לו מי שעושה לו את המלאכה. ולפעמים קשה מאוד, כי בהרגשת הלב אתה אומר, טוב, הוא התנפל עליי, אני התנפלתי עליו, יצאנו שווה שווה, הכל בסדר. ופה באים ואומרים לך, לא, אל תעשה את הדבר הזה, זה לא נכון. ואתה גם לא תצליח, ולא כדאי לך. זאת אומרת, יש פה איזו התייחסות שונה לגמרי. אז אם בשבוע שעבר דיברנו על ההנהגה של האדם בתוך ביתו, דרך אגב, וזה גם יכול להיות קשר בין שתי האגדות. זאת אומרת, הקשר הזה, איך אדם צריך לדבר? איך אדם צריך להתנהג? איך אדם צריך לפעול בכל מיני מצבים? ואם אתם זוכרים, הדגשנו בפעם הקודמת, לעולם, לעולם ראינו שם, שגם כשאתה רואה דברים שמוציאים אותך מדעתך בתוך ביתך, שאדם יגיד את הדברים בניחותה, שאדם יגיד את הדברים ברוגע, כי איך ידי לקבלו מיני? גם פה, אתה רוצה שיקבלו את הדברים שלך, זה לא בהכרח, זה שאתה צועק, זה לא מה שאתה צודק. זה לך, כלפי עצמך, אתה אומר, הוא אמר לי, גם אני אמרתי לו, אני לא פרייר ושלום על ישראל וכו'. באים חכמים ומחנכים אותנו. אנחנו רואים שמר עוקבה, ריש הגולה שולח שאלה, כי הוא בעצמו, הוא בטח פסק בכל חלקי התורה, אבל פתאום פה הוא הרגיש שיש איזה משהו שהוא צריך עזרה של רבי אלעזר. הוא צריך להבין בדיוק מה יש פה ומה קורה פה. ואני אומר, כמה אנחנו יכולים, כל הזמן אנחנו אומרים שאגדות חז"ל זה דרכי הקדוש ברוך הוא, שדרך הדברים הללו מבקש ללמד אותנו ולחנך אותנו איך מתנהגים ומה עושים. ויש פה התנהגות גדולה מאוד מאוד לנושא של שתיקה. לא על כל דבר צריך להגיב, לא כל דבר צריך לומר, לא על כל דבר צריך לחוות את הדעת. ואני אומר שהשבוע כל כך היה בולט בכל העניינים הללו, כשאתה שואל את עצמך, מה נפקא מינה, אם פלוני יבחר או אלמוני יבחר, אבל הדיבורים וההשמצות והדברים וכו', זה לא הנהגה של תורה. הנהגה של תורה לפעמים צריך לשתוק. אז מה יגידו? אין לו מה להגיד, הוא שותק. בסדר. עדיף לנו להתבזות על ידי בני אדם, ולא להתבזות על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תשתקו, אני כבר אעשה לכם את המלאכה. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אבל אני אומר, לקנות את הדבר הזה ולהצליח בו, וזה בייחוד, ולא מצינה דאיקום בו, בייחוד שאני לא יכול להתאפק, אני מוכרח להגיד לו משהו. הוא ככה אומר לי ואני שותק, זה נראה שאני לא צודק. זה הלימוד הגדול, זה הלימוד הגדול שיש פה, אני חושב, מתוך הדבר הזה, ואם טיפ-טיפה נחשוב על זה, נראה כמה זה מעשים החיים שלנו, כמה זה פוגש אותנו, כמה אנחנו רואים את הדבר הזה. ואני לא קורא, כי אני לא צריך לגמור את השיעור מבחינת הזמן. תעיינו, אחרי שאתם קמים מפה, בספר החינוך, במצווה שין למד חד, אי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים, ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופים, ובאמת לא תצווה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכיו, אבל תצווה אותנו שנתרחק מן המידה הזאת, ושלא נתחיל להתקוטט ולחרב בני אדם, ובכן ינצל האדם מכל זה, כל מי שאינו בעל קטטה לא יחרפו בני אדם, זולתי השוטים הגמורים ולא צריך להסתכל עליהם. זאת אומרת, יש פה חינוך עצום, עצום וגדול, בתוך כל האגדה הזאת. בעזרת השם, בפעם הבאה, אנחנו נלמד את האגדה על זמר. ככה, מה שנקרא בדיבור ישיר. נלמד את האגדה על זמר מאז שנחרב הבית, מה מותר, מה אסור, עם כלי, לא בכלי. שוב, המשך של סוגיית ההתנהגות. איך אדם צריך להתנהג, איך הוא צריך לפעול, מה הוא צריך לעשות. תודה רבה ושבוע טוב.